ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
1.1 קילוגרמה. פרופסיונלי רקורד 3 победы без поражений. 2 победы одержаны досрочно. He's 26 years old. He stands 175 centimeters tall. Official weight 66.1 kilos. Professional record 3 victories. No losses. 2 wins coming ahead of time. Representing Evolve Team Irishon Lesion Israel. Tariel the Lion Apostle.
1, 2, 3, 4. מאחורי הקראים, ברוכים הבאים. האורח הבא שלנו מגיע מעולם הלחימה. הוא פילס את דרכו דרך עולם הג'ודו והג'ו-ג'יצו והאיגרוף אל עבר עולם ה-MMA.
והסמבו.
והסמבו. והוא בדרך להיות נציג נוסף שלנו ב-UFC, אם ירצה השם. מה שמיוחד בבחור הזה שיושב פה לידי, זה שהוא דאג להקיף את עצמו ולעשות לעצמו מחנות אימונים אישיים. הוא סידר לעצמו את כל הזה, אנחנו עוד מעט נשמע את כל התהליך שהוא עבר, זה קיבלתי ככה טיפ קטן לתחקר, והוא בעצם יצר לעצמו את הכברת המושלמת כדי להגיע לטופ, ויש לו סיפור מאוד מאוד מעניין. אז אני רוצה להגיד, וגם התאמנתי על השם שלו, אני רוצה להגיד ברוכים הבאים לטאריאל אבסוב.
נכון.
היידה.
הצלחתי.
ברוך הבא.
תודה.
ברוך הבא. מה המשמעות של השם הזה? יש לו ש...
את האמת, סבתא שלי הביאה לי את השם הזה, היא איפשהו שמעה אותו, מאוד אהבה אותו, ואתה יודע, הוא יכול לתפוס בכל מקום.
כן.
עליתי לארץ והוא די תופס פה.
יש לו אבל משמעות למילה? זה, אתה יודע.
איפשהו קראתי שזה אומר זריחת השמש. לא יודע, בכל מקום אומרים משהו אחר. קשה לי להגיד כאילו מה באמת השם שלי אומר.
פה זה גרוף לגרון.
כן.
מאיפה עלית?
עליתי מאזרבייג'אן.
וואלה, באיזה גיל?
בגיל שנתיים.
וואלה, לאן? איפה בארץ?
כשעלינו, אז לדעתי גרנו איזה חצי שנה ברמת גן. אחר כך כל החיים אני כבר בראשון לציון. היום אני בן 27 עוד מעט, אז אני כבר איזה 25 שנה גר בראשון לציון, משהו כזה.
מגניב. וטוב,
מה זה סמבו? אני חייב לדעת, אני שומע את זה כל הזמן, בטח בהקשר עכשיו שלך. מה זה נשמע?
אל תסתכל עליי, אני לא אסביר לך.
לי זה נשמע אפריקאי, אולי זה
נשמע כמו סמבה.
סמבה או סמבה או
לדעתי זה ראשי תיבות בכלל של משהו.
זה ראשי תיבות, כן. ברוסית זה אומר סמה ברון בזרוז'י, זה אומר הגנה עצמית ללא נשק. זה אומנות לחימה שפיתחו אותה בשנות ה-20, ו יש בה אלמנטים של אגרוף, של ג'ודו, של האבקות, של הרבה מאוד אמנות לחימה מאוד אפקטיביות.
איפה היא נולדה?
ברית המועצות.
ברית המועצות?
אחד מהמייסדים שלה היה תלמיד של ג'יגו רוקאנו.
אוקיי.
אוקיי.
ומי היום הטופ נחשב?
באיזה מובן מי
הטופ? בסמבו, כאילו מי מחזיק בתארים הכי גדולים היום?
בדרך כלל הרוסים, רוסיה, אוקראינה, אבל נגד השנה התחריתי באליפות עולם, הפכתי לאלוף עולם, והיה לנו שלוש ארבע אלופי עולם שהם לא היו רוסים.
וואלה.
כן, זה כאילו משהו שאף פעם לא היה. ואתה רואה שלאט לאט זה מתפתח לכל כך הרבה מדינות, אתה רואה מדינות אפריקאיות, אתה רואה ארצות הברית, אתה רואה הרבה מדינות אירופאיות, כאילו יש לנו 110 מדינות באליפות עולם הרשמית, ואתה רואה פתאום אלופים שהם לא רוסים, וזה טוב, כי הספורט מתפתח.
בארץ זה מה מצבו בארץ?
יש לנו חבר'ה שמביאים הישגים מאוד טובים בארץ. זה גם כאילו מתפתח. אפשר להגיד שאנחנו מעצמה בארץ.
וואלה.
אנחנו מדינה קטנה, ובשנים האחרונות הבאנו באמת הישגים
ש... מה אתה אומר?
כאילו, כשראינו פה חבר'ה מהג'ו-ג'יצו, אז כאילו זה מתחלק בין אירופה, לבין, נגיד, ארצות הברית, שזה כל השאר, שכאילו זה הטופ המובחר. מה ההבדל בין בסמבו באמת?
אוקיי, אז אני מתחרה באיגוד שנקרא פיאס. פיאס זה האיגוד הרשמי. חוץ מהאיגוד הזה יש אולי עוד איזה איגוד לא רשמי וזהו. בנוגע לג'ו-ג'יצו, האיגודים שבאמת נחשבים זה IBJJF ו-ADCC, שזה כמו האולימפיאדה של, כן. של הגרפלינג, וזהו. כל השאר התחרות, אתה יודע, זה קשה והכל, אבל אני מתחרה באיגוד רשמי. זאת אומרת, לא נהייתי אלוף עולם באיזשהו איגוד, אתה יודע. זה האיגוד הרשמי, ו... ויש לך דירוג וכל...
אז זה הטופ של הטופ.
זה הטופ של הטופ, בדיוק.
כן, אוקיי. ובאיזה קטגוריות משקל?
71.
71. ויש שמות מוכרים במשקלים האחרים, משהו?
יש את איסלאם מחאצ'ב, אלוף UFC הנוכחי, שניצח את צ'ארלס אוליברה. לפני כמה שנים הוא התחרה ב... אז שינו את הקטגוריות בשנתיים האחרונות, אז היה 74, אז הוא לקח אליפות עולם ב-74 קילו כשהוא היה כבר ב-UFC. מרב דואלישווילי, טופ קונטנדר ב-61 קילו, בנטמווייט, לקח סגן אלוף עולם. כאילו, אני מגיע לתחרות האלה, אני רואה חברה מ-UFC, אני רואה חברה מליגות מאוד טובות, מגיעים לתחרות הזאת ולא לוקחים מקום ראשון.
ואתה עומד מולם בצורה טובה.
תראה, אני אישית לא התחרתי איתם, אבל לקחתי מקום ראשון. בגמר היה לי בחור שהוא קזחי, 7-0, אלוף אסיה, אלוף קזחסטן, בליגה מאוד טובה שנקראת נאיזה. אז כאילו, אם אני מקום ראשון, אז אני חושב שזה מעיד על משהו.
וכמה אתה מרגיש שהסמבו שונה מה-UFC? כאילו, באיזה רמה?
אני אגיד לך מה, אתה יכול להיות, אם אתה אלוף בסמבו, אתה יכול להיות אלוף ב-MMA.
אוקיי.
אבל אם אתה אלוף ב-MMA, אתה לא יכול להיות אלוף בסמבו, כי זה ענף בפני עצמו. אנחנו עובדים עם חליפה. אם אתה תראה, בדרך כלל חבר'ה שהם מקום ראשון, יש להם ג'ודו מאוד טוב, אתה חייב שיהיה לך עבודת חליפה מאוד טובה. זה קצת שונה מהאפקות, אתה רואה, יש הרבה הפלות ג'ודו, יש הרבה מאוד כמו קומיקטה, מלחמה על האחיזה כמו בג'ודו, יש לך נגיחות. אז אתה רואה באמת וואו. סוג של MMA, בלי גדר, עם שיטת ניקוד שבאה לטובת האפקות, ואתה חייב שיהיה לך יכולות עם חליפה מאוד גבוהות. כי אם אתה מגיע לקרב, ובוא נגיד אתה אחלה מתאגרף, אחלה קרקע, אחלה גם מהאפקות חופשית, אבל אתה מגיע לקלינץ' עם מישהו שיש לו חליפה והוא נותן לך הפלה, אז הוא יוביל עליך וינצח.
תשמע, זה מגניב שכאילו, יש, בכל הענפי הלחימה יש גם קטגוריות משקל, יש לך גם עם חליפה, בלי חליפה, יש לך שילוב של זה, שילוב של זה, שילוב עם גדר, בלי גדר, כאילו יש...
האמת שזה עולם מאוד מסובך.
יש ים של קטגוריות, וכדורגל נגיד יש רק אחד. עזוב, כדורגל עולמות, לא משנה, אבל כדורגל יש לך אחד, אתה יכול להיות או טוב או לא טוב, פה יש לך, אתה יכול לא להיות טוב במשקל אחד, ואז פתאום להיות טוב במשקל אחר, או בענף אחר, או במשהו, זה נחמד, אתה יכול למצוא את עצמך.
כן.
כן, אבל זה מאוד תלוי, זה באמת תלוי, זאת אומרת, תלוי לאיזה חוקה התרגלת. כל ספורט הוא שונה אחד מהשני, זאת אומרת, יש לך קיקבוקס, יש לך חוקה של K1, יש לך קיק לייט, והחוקים שונים אחד מהשני. אז כן, בהחלט יש מגוון איפה אתה יכול להתפתח, ואני חושב שהסמבו, הקומבט סמבו, הוא בסיס מאוד טוב ל-MMA, כי אתה רואה איזה אלופים הם מייצרים, הם מגיעים ל-UFC, ואתה רואה את פיודור מלנינקו, שהוא בא מהקומבט סמבו, אתה רואה ירוסלב עמוסוב, שהוא 26-0, אם אני לא טועה, אלוף בלאטור, איסלאם מחאצ'ב, אלוף בלאטור, אתה רואה חבר'ה שבאים מהדיסציפלינה הזאת וכמה הם דומיננטים, הם מחליטים איך הקרב נראה.
כן, כן. ועכשיו, דיברת על זה, יותם אמר על זה ש... אולי תהיה הנציג הבא שלנו, איך זה עובד, במה זה תלוי?
כרגע אני 5-0 מאזן מקצועני. כל החמש קרבות שלי עשיתי בשתי ליגות מאוד גדולות ברוסיה. היה לי רקע חובבני מאוד עשיר, לכן היה לי את, בוא נגיד, את הביטחון ואת היכולת ישר לקפוץ למים העמוקים. אני הולך להילחם עוד יומיים בקרב המקצועני השישי שלי, הולך להיות אירוע בארץ שמשודר ב-UFC Fight Pass, אירוע ראשון שעובד בשיתוף פעולה עם האפליקציה של ה-UFC, וזה עכשיו חודש אחרי אליפות עולם, אמרתי, זאת הזדמנות, אני לא אוהב לחכות, אתה יודע, אתה מתכונן חודשיים, פתאום הקרב יכול להתבטל, ואז תחכה עוד חודשיים, הזמן רץ, צריך לנצל וליצור הזדמנויות.
נשארו איזה שהם פציעות, כאבים מהאליפות האחרונה?
נתתי איזה לואו-קיק לא טוב. לדעתי בקרב הראשון באליפות עולם, אבל בסדר.
במה זה התבטא? מה זה עשה לגוף?
פשוט כואב לבות עם הכף רגל.
כאב בכף רגל בעצם.
אבל לא משהו רציני מדי. בוא נגיד, יצאתי בלי שריטה.
וואלה.
מהאליפות עולם הזאת.
כמה קרבות היו לך באליפות?
היה לי 4. נפלתי על הגרלה כזאת שיש לי 4. יש כאלה ש... איך אני אסביר את זה? התחילו סבב לפניי. זאת אומרת, בוא נגיד, אם לא היה לי מזל, הייתי עושה 5.
כן. עם מוקדמות, בלי מוקדמות.
וואו, איזה יופי, אבל לסיים 4 קרבות באליפות עולם ולצאת עם חבלה בעצם של הזה, זה חתיכת, זה
הישג בפני עצמו. אני אספר משהו, לפני 4 שנים, ב-2018, התחרתי באליפות עולם בפעם הראשונה, קרב ראשון שהתחרתי, שברתי את ארובת העין, העין שלי נסגרה, לא יכולתי לנשום מאף, כל פעם שנשמתי מאף התנפח לי עין, והייתי צריך לעשות ארבע קרבות עם עין אחד.
רגע, אני חייב להבין את הרגע. מה, למה כשאתה נושם מהאף מתנפחת העין?
כי נשברה לי ארובת עין.
אוקיי.
המעבר שם כנראה...
אז מה, אז אתה כאילו פשוט נושם רק מהפה.
בדיוק, הייתי צריך לנשום רק מהפה, כי כל פעם שנשמתי מאף, אתה רואה, העין נסגרה וזה מתנפח.
יו, איזה קטע.
ואתה תראה, יש הרבה מאוד חבר'ה שגם ב-UFC או באיגרוף, פתאום ארובת עין נפצעת, אז אומרים לה, אל תנשום מאף. אומרים להם, אל תנשום מאף.
תגיד, רגע, וכאילו, עלית להתחרות עם זה אחרי זה?
כן. הייתי באותו שלב, הייתי עובד בשתי עבודות, הייתי ממלצר והייתי עובד בקיוסק בסופאשים. בוא נגיד, מתתי לקבל הכרה בתור ספורטאי, ממש רציתי, אתה יודע, לקבל מלגה, רציתי, אמרתי, נמאס לי, אתה יודע, אני חייב לקחת את הסיכון הזה. בוא נגיד, היה יכול להיות השלכות לא טובות, אבל לקחתי את הסיכון, והיום אני יושב ומדבר איתכם פה.
איזה צד זה היה? צד שמאל?
צד שמאל.
אני סתם, אני חושב, אני...
לא, רגע, שנייה, אני אפילו לא סוחר. כן, הצד הזה, צד ימין, כן.
צד ימין?
כן.
רגע, ומה נותנים לזה? האמת שאני לא, אני חייב להודות שאני לא יודע, כשנשברת ארובת העין.
כנראה, שיש איזה מדרגה כזאת שמנתחים או לא מנתחים, אבל נראה לי שלא ניתחו אותך.
לא ניתחו אותי. יום אחרי זה, לא ידעתי בכלל ששברתי את ארובת העין, חשבתי שזה פנס, פנס מוגזם אבל. ואז היה שם איזשהו חובש מנבחרת רוסיה, לא הלכתי לחופשים של התחרות, אחרת היו פוסלים אותי. החובש מנבחרת רוסיה לקח כמו טייפ איזו כזה, סגר לי את זה, מתח את זה. וככה עשיתי ארבע קרבות, וכשחזרתי לארץ, הלכנו לבדוק את זה, כי פתאום לא יורד לי הנפיחות. ואז אמרו לי, תשמע, יש לך ארובת עין שבורה. ואז הייתי צריך, שבוע הייתי בבית חולים, הייתי על כדורים וזה, ואז פשוט שלושה חודשים אמרו לי, אל תקבל מכה לפנים.
וזהו. איך נרדמים ככה?
איך נרדמים?
כן.
דווקא עין עצומה.
להירדם זה לא קשה.
כל פעם שאתה נושם מהאב, פתאום אתה נושם מהאב, נוחר. אלוהים ישמע, אתה מפוצץ לך מוח.
הרגשתי בתחרות, הרגשתי בכללי שאני רואה 30%. כאילו 70% מהראייה שלי הלכה, לא 50. מישהו נכנס לך מהכתף, מהצד שאתה לא רואה, אתה...
כן.
כאילו, אתה מרגיש ממש עיוור.
וואו, איזה דבר זה, איזה עולם זה, אתם לוחמים, זה עולם משוגע. אז יותם דיבר על כוורת, על זה. מה זה אומר? כוורת של אנשים סביבך, זאת אומרת. מה... מי יש מסביבך?
אוקיי. הכוונה לכוורת, אני אגיד לך, אני גר במדינה ש... ענפי הלחימה הם לא כל כך מפותחים. אני אגיד, זה לא... אני לא אגיד שאנחנו איזה מעצמה של לחימה, אבל אתה רואה התפתחות ועלייה משמעותית בשנים האחרונות. וכשאני יצאתי לחופשי, בוא נגיד מהצבא, עשיתי 3 שנים שירות קרבי, הייתי צריך לראות איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, סיימתי צבא, הייתי לוקח שיעורים פרטיים באיגרוף, הייתי... הולך למאמן ההפקות, הייתי משלם יותר כסף, הייתי כל היום בנסיעות ואוטובוסים בשביל לעבוד עם הטובים ביותר. כי בדרך כלל, מה בן אדם רגיל עושה? הוא נרשם למכון, יש לו מאמן 2 במכון הזה ב-MMA, והוא פשוט מתאמן שם. עכשיו, זה נוח, נכון? אבל זה נוח גם לכיס. לא נוח לנסוע למאמן הזה, לא עוד אקסטרה, עוד 200 שקל לשלם למאמן הזה.
Okay.
לטוס למחנה אימונים, אתה יודע. כשאתה קצר בכסף, אתה חוסך את כל מה שיש לך, אתה טס לחודשיים לאיזה מחנה אימונים ספציפי.
מה אתה אומר? וכאילו, זה הכל, זאת אומרת, זה הכל אתה מיוזמתך, אתה מחליט, אוקיי, אתה מברר מי זה המאמן שעושה את זה, ואיפה המחנה אימונים והכל, ופשוט מתקשר, אומר, אני רוצה לבוא.
אני אגיד, אני מתייחס לקריירה שלי בתור הפרויקט של החיים שלי. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה על 70%, על 80%, על 90%. אתה צריך לעשות את זה על המקסימום.
כן.
אם אתה רואה שאתה עובד עם מאמן והוא לא מספיק טוב לך, אז צריך לעבוד עם מאמן אחר. אתה רואה שאתה יכול לקבל איקס כלים במכון הזה, אז אתה צריך אקסטרה. כי אתה מגיע למדינה שאין פה, זה לא באמת מיינסטרים, ה-MMA. Okay. והרבה מאמנים פה הם, בוא נגיד, הם הגיעו לאיזשהו שלב מסוים, והם נותנים לך את הידע שלהם, אבל הייתה תקרת זכוכית. והרבה בתחילת הדרך הם אומרים לי, לא, אתה לא עושה נכון, זה לא נכון, אתה צריך לעשות מאמן אחד, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה. וזהו, ותמיד הקשבתי לתחושת בטן שלי, תמיד השתדלתי להיות אובייקטיבי, תמיד חקרתי, תמיד הקשבתי לאלופים, תמיד הקשבתי להרבה לוחמי MMA, באמת שעות אני יושב, שומע רעיונות, איך הם עשו, מה הם עשו, הפקות לקחים שלהם, הפקות לקחים שלי, וככה בניתי סביבי מעטפת. עכשיו עברתי למכון חדש בחולון אצל מושיק בוקס, ובנוסף אני מתאמן בדופמינו ג'ים עם חנוך, אחלה מתאבק שבעולם, באמת, אני עובד עכשיו עם הצוות הטוב ביותר. ואני משתדל לעשות כל הזמן גיחות לחול. הייתי בדגיסטן 3 חודשים, במוכנו של חביב, קיבלתי לשם הזמנה, ידעתי שזה אחד המכונים הטובים ביותר בעולם, התאמנתי בתאילנד תקופה, באמת נתתי מחנות אימונים מאוד ספציפיים, והיה לי מטרה ספציפית בכל מחנה אימונים. אוקיי, אני מגיע למחנה אימונים הזה, אני רוצה לשפר א' ב' ג', אני עובד עם המאמן הזה, אני צריך לשפר א' ב' ג'.
תגיד, אני חייב לשאול, מבחינה, זה פשוט מאוד מאוד, אנחנו מדברים פה באמת בפציעות והכל, אבל מבחינה כלכלית, אם אתה מעריך אותך, כאילו, בכמה השקעת בעצמך במהלך בקריירה? כמה אתה מושקע?
בוא נגיד, הייתי יכול לקחת משכנתה על דירה, על כמה שהוצאתי על עצמי.
וואו.
כן, ואני לא בא ממשפחה עשירה, ואין לי ספונסרים, והכל באמת, בוא נגיד, הכל אני.
מאיפה הדרייב הזה, דרך אגב? מאיפה התשוקה הזאת? א', התשוקה הזאת לעולם הזה של הלחימה, וב', התשוקה להיות, להגיע, אתה יודע, להשקיע את כל ההשקעה הזאת. הרי, אתה יודע, סתם, יש אנשים רוצים, אוקיי, אני אלך לאיזשהו, אני ארשם לאיזה מכון, אני רוצה ללמוד קצת, אני רוצה קצת לדעת, אבל לא, אתה לא, אתה הלכת, צריך לזה למקצוענות ול...
יש כמה נקודות, יש כמה שלבים בחיים שלי. אני כל החיים רציתי להתאמן. כל החיים רציתי להתאמן. בתור ילד, לא הייתה לי את האפשרות הזאת, ואז כשנהייתי בין 16-17 בערך, כבר התחלתי לעבוד, והיה לי כסף, אז התחלתי להתאמן. התחלתי להתאמן והיה לי איזשהו דרייב מטורף. בהתחלה התאמנתי עם חבר'ה והייתי אומר, כאילו, הייתה לי איזושהי קנאה כזאת, הייתי אומר, איזה בסה, כאילו, אתה מבין? יש לו אמא ואבא שמימנו לו מחנות אימונים, טיסה והכל, ואיפשהו קינאתי בחבר'ה האלה. לא שהיה לי איזשהו שנאה כלפיהם, פשוט היה לי איזשהו קנאה ובאמת אמרתי, מה, הוא יותר טוב ממני? והיה לי איזשהו דרייב להוכיח שאני הרבה יותר טוב מהחבר'ה האלה שהיו מתאמנים איתי. כמובן, באופן תחרותי, ספורטיבי. ונתתי את השעות, ונתתי את האקסטרה, הייתי מגיע לאימוני בוקר, עובד עם ילדים, ואז הייתי ממשיך לאימונים עם בוגרים, ותמיד השתדלתי לתת את היותר, ואז הגעתי לאיזשהו שלב שאני כבר בשל, שאני כבר לא כזה מתחיל. ולקחתי את זה צעד קדימה, סיימתי את הצבא, והחלטתי שאני הולך עם זה עד הסוף. ואז עם השנים הולך, אתה יודע, אתה עושה תחרות, אתה משתפר, אתה מפסיד, אתה מפיק לקחים, ואתה לאט לאט עולה בסולם הזה. והיה לי דרייב באמת, כל כך אהבתי את התחום הזה, אמרתי, וואו, זה תחום כזה אינטליגנטי, זה באמת בשבילי שחמט עם רמת סיכון מאוד גבוהה, אני מרגיש חופשי כשאני עושה את זה, אני מרגיש שאני בן אדם הרבה יותר טוב, שזה משפיע עליי לדברים אחרים, וככה מצאתי את הכיוון שלי בחיים, בעזרת הלחימה. ובשבילי, סבתא שלי גידלה אותי, היא הייתה בשבילי דמות מפתח בחיים האלה, והיא תמיד האמינה בי, והיא תמיד דחפה אותי לעשות את זה, והיא תמיד עודדה אותי. בהתחלה המשפחה שלי הייתה מאוד נגד, והיא הייתה הבן אדם היחיד שהאמין בי. ולפני שנתיים היא נפטרה מסרטן לבלב, ובשבילה היה חלום שאני אלוף עולם. היא הייתה יכולה לשבת לראות איתי אירוע UFC. תחשוב, סבתא שלך מדליקה טלוויזיה, רואה פתאום קוריאן זומבי נגד יאיר רודריגז, שזה קרב של מרחץ דמים.
היא הבינה? היא הבינה קצת? היא התחילה להבין?
לגמרי, לגמרי. הייתה יושבת לייבים של שעות לראות תחרות שלי. אתה רואה גם קרבות אחרים.
קיט, איזה סבתא.
והיא תמיד, אתה יודע, גם כשהמשפחה שלה הייתה נגד, היא תמיד הייתה מגנה עליי, היא תמיד הייתה אומרת לי, תעשה את מה שאתה אוהב. ולפני שנתיים היא נפטרה מסרטן לבלב, מחלה סופנית, וחצי שעה לפני שהיא נפטרה, הייתי איתה, והיא מלמלה לי, והיא אמרה לי שתשיג את כל מה, אתה יודע, את כל מה ש... כל מה שאתה מציב לעצמך, ואמרתי לה, סבתא, אני הולך להיות הכי טוב בהיסטוריה. ובשבילי זה הדרייב הכי גדול. אתה מבין? כאילו, יש גבול כמה, אוקיי, אז אתה יודע, יש גבול כמה דברים אחרים יכולים לתת לך דרייב. אבל כשאתה מבטיח דבר כזה לבנם שגידל אותך, שלי סבתא שלי גידלה אותי.
כן, כן.
אז אתה יודע, אני מדליק את הפלאפון, אני רואה תמונת מסך של סבתא שלי, אתה יודע, גם אם זה יום חרה, אני כזה סתום את הפה שלך. הבטחת.
כן.
הבטחת. אתה מבין? אז לפני כל תחרות אני הולך לקבר שלה, אני אומר לה, אני הולך לעשות את זה. הייתה לי אליפות עולם, היה לי אליפות אירופה, וכמה ימים לפני הייתי בקבר שלה, אמרתי, אני הולך לקחת האליפות אירופה הזאת. לפני אליפות עולם, אני הולך לקחת האליפות
אירופה. כן, מרגש ממש.
ובדיוק, ולפני כל קרב, אני אומר לעצמי, אני יודע שעתיתי. ובאמת, אני משלים עם המוות לפני כל קרב. אני אומר לעצמי, אני פה עד הסוף. שום דבר לא הולך לעצור אותי.
אמא של אמא או של אבא?
אמא של אמא.
וואו.
אמי שנתנה לי את השם שלי, אמי שגידלה אותי,
אתה יודע. כן, כן.
הייתי לארץ עם אמא חד הורית, אז בשבילי סבתא שלי הייתה בן אדם ש...
אבל אמרת פה משפט, אמרת, אני משלים עם המוות עד הסוף, לפני כל קרב. מה, זה באמת מחשבה שעוברת בראש? בהקשר של קרב, אני יכול פה לסיים את החיים שלי עכשיו?
תשמע, אני לא מאמין ש...
משהו קרה?
אולי אני... רגע, הנה.
שומעים, אחד, שתיים.
אתה אל תזוז יותר מדי, נימי, סליחה.
שמע, אני לא מאמין שמישהו יכול להרוג אותי. כמובן, כל בן אדם יכול לפצור אותך. אבל בדרך כלל לבן אדם יש חששות ופחדים כשהוא עולה ומתחרה. אז אני משלים עם המוות, וברגע שאני משלים עם המוות לפני כל קרב, כל הלחץ, כל הסטרס יורד.
כן, זה...
אתה אומר, מקסימום אני אמות, מה יקרה?
כן.
אז אתה לא אכפת לך מה אחרים חושבים, לא אכפת לך. אתה אומר לעצמך, אני הולך עד הסוף, אני הולך למים הכי עמוקים, ושינסה לנצח אותי.
כן, כן, אני לא...
אתה יודע, זה... אני אגיד לך משהו, אני לא...
לא מקנה בהם, אני לא מקנה בהם.
אני לא באתי מחיים של מותרות, התחלתי מאוחר, הרבה אמרו שאין לי... שאין לי סיכוי לעשות את זה, אין לי ספונסרים, כאילו, אין לי משהו מיוחד. וכל פעם שאני עולה לתחרות, אני יודע שכאילו, אתה חייב להיות שם 100%. אני לא יכול לפשל. אז אני חייב להתאבד על זה.
כן. אגב, מעניין אותי, כשאתה מגיע עם כזה מטען לקרב, איך אתה חווה אם אתה מפסיד? זאת אומרת, איך אתה מתרומם אחרי הפסד? אם קרה לך?
בטח, בטח. כל ספורטאי שמתחרה בענפים חובבנים, זאת אומרת, זה יכול להיות ג'ודו, יכול להיות אגרוף, כל פעם שענפים שיש בהם טורנירים, אתה בדוק תפסיד. זאת אומרת, אתה בא להם עם 30 אנשים בקטגוריה, אתה עולה עם מישהו סטייליסטית, אתה יודע, אתה מפסיד לו. ב-MMA עשיתי 10 קרבות, 5 חובבני, 5 מקצועני, אותם לא הפסדתי. אבל שם יש לי מספיק זמן, יש לי רבע שעה. יש לי רבע שעה וקבלת החלטות והכל. כשאתה עולה בתחרות שיש שם חוקים ושיפוט, אז אתה יכול להפסיד. להפסיד זה בסדר, לוותר זה לא בסדר.
מתי הפסדת פעם אחרונה?
היה לי אליפות, שנה שעברה נהייתי אלוף אירופה, והשנה עשיתי עוד אליפות אירופה, השנה הזאת. והפסדתי בגמר על 4 נקודות, משהו כזה.
בגמר?
בגמר, אליפות אירופה הזאת. ואז חודשיים אחרי זה לקחתי אליפות עולם. צרב לי שהפסדתי, אבל זה לא סוף העולם, אתה מבין? זה, okay. זה בסך הכל שיעור שמלמד אותי, אוקיי, עשיתי כנראה משהו לבסדר.
כן. Okay.
אני לא בן אדם שיגיד לך, זה הכל מלמעלה. כשאתה אומר, הכל מלמעלה, אז אתה לא לוקח אחריות מלאה על, כן. על מה שקרה. אני אומר, אוקיי, כן. עשיתי טעות מסוימת.
כן.
עשיתי משהו לא נכון. מה עשיתי כן. לא נכון?
תשמע, אני חייב להגיד, זאת אומרת, אני מסתכל עליך מבחינת, אתה יודע, לא עכשיו האיש הכי גדול שראיתי, ולא, היית אומר שמבחינת הכוחות שלך בתוך הזירה, החלק של הראש הוא החלק הכי חזק? או שזה לא, שדווקא יש לך...
בהתחלה הייתי יכול להגיד לך שכן, אני אופי וזה, אבל אתה יודע, יש הרבה חבר'ה עם אופי והם יעלו לקרב והם יקבלו מכות. לא, אז אני לא אחד כזה, אני לוחם מאוד מחושב. אני, ביום אני רואה צופה בין 10 ל-20 קרבות, אני מנתח לוחמים לוחמים מאוד טובים, מארגונים שונים, מענפים שונים. אני מנתח את עצמי, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, ואני רוצה לעלות לקרב, לסיים את זה כמה שיותר מהר, כמה שפחות פציעות. כאילו, אני לא מסתמך על אופי. אופי יש לי איפה שהטכניקה כבר לא תעזור לי, איפה שהכושר כבר לא יעזור לי, איפה שכבר, אתה יודע.
כמה אתה מרגיש מוכן ל-UFC?
עכשיו תקרא לי לקרב, אני מוכן.
כן?
כן. כי אני בארבע שנים האחרונות הייתי הרבה בחול, עבדתי עם הרבה לוחמי UFC, ואני יודע איפה אני עומד. אז אם אתה עכשיו אומר לי, בוא ל-UFC, תעיר אותי בארבע בבוקר, אני מוכן.
אז תוך כמה זמן אתה מצפה להגיע לשם?
תראה, בסוף זה לא עניין של יכולת, זה עניין של הנתונים שלך על הנייר. יש משהו שנקרא Contender Series, זה כמו המבחני קבלה ל-UFC, שמים פרוספקט נגד פרוספקט, אז זה חבר'ה עם מאזנים של 5-0, 6-0, 7-0, אתה יודע, יכול להיות 6-1 גם.
ואתה היום ב-5-0?
אני ב-5-0, והשתדלתי שה-5-0 שלי יהיה איכותי, לא להילחם באיזה מתנס בארץ, אתה יודע, על יריבים שהם 0-0, השתדלתי באמת לעלות עם חבר'ה שהמאזנים שלהם טובים, כי זה משפיע, הם מסתכלים. יש הרבה חבר'ה שהם נגיד 10-0. אתה מסתכל כל ה-10 קרבות, מי זה היה כאילו?
השכן, הילד של השכן.
אני אמור בקרוב לחתום עם סוכנות, יש כמה הצעות, אני אמור לחתום עם סוכנות, ואחת מהסוכניות לא רוצה שאני אעשה את המבחני קבלה, הם רוצים שאני אדוך.
מה זה אומר? זה לא הבנתי.
יש הרבה חבר'ה שעושים את הקונטנדר סיריאס, ויש חבר'ה שהם הולכים דוך ל-UFC. אם יש לך מנג'ר טוב, וכמובן אתה טוב על הנייר, אז אתה יכול גם בלי...
וואלה.
אז יש לי קרב עוד יומיים, בעזרת השם ננצח. יכול להיות אחרי זה, יכול להיות קרב אחד אחרי זה. נגד לוחם מגיאורגיה. היה אמור להיות לי יריב הרבה יותר טוב מבחינת מאזן, שבוע וחצי לפני הוא נפצע, אז מצאו לי מחליף. זהו, אני מוכן לכל אחד.
תגיד, איך היחס ל... רואים אותך כישראלי, מן הסתם, זאת אומרת, כשאתה מגיע לכל מקום, מהכנות אימונים, איך היחס ללוחמים הישראלים?
אני אגיד לך, המקרה שלי הוא קצת שונה. אני בא ממשפחה קצת מעורבבת מבחינת דתות. אני מדבר חמש שפות, אחת מהן זה רוסית. אז כשהייתי נגיד מגיע למקום, נגיד כמו דגיסטן, זה בחבל הקפקז, זה רפובליקה מוסלמית, דתית, וכשהם שומעים שאתה פתאום מישראל, הם כזה, מה, ישראל? כלפיי אף פעם לא היה איזושהי, אתה יודע, מה, אתה מישראל? היו יכולים לשאול אותי שאלות פוליטיות, ואתה יודע, בלא שאני פרו-ישראלי, אז הייתי, אז אני יודע גם להסביר את עצמי, ואתה יודע, להציג דברים שהם, אתה יודע, מנקודת מבט שהם לא מכירים. אבל אני מסתדר בכל
מקום. אבל האם נתקלת בסוג של עוינות, רצון יתר לנצח אותך, כי אתה מייצג משהו, כל מיני דברים כאלה?
יכול להיות, אבל פשוט בדגיסטן זה מקום כזה שאם מגיע זר, הם מנסים לחסל אותו. יכול להיות שזה לא כי אני ישראלי, אבל
זה דבר שמושך אותך לבוא למקום כזה.
לפעמים אתה צריך לבוא למקום כזה.
כן. שופטים אגב, גם כן יש קטע של שחיתות ודברים כאלה?
לגמרי, בכל ענף חובבני, בכל ענף חובבני, ולא משנה איזה ענף זה, אתה תגיד לי ג'ודו, איגרוף, זה לא 100% נקי.
איזה קשה, זה להיות ספורטאי.
שנה שעברה, לקחתי אליפות אירופה ב-2021, ואז הגעתי לאליפות עולם כפבורית, איך שאומרים, כפייבורית, ופשוט שמו לי רגליים. של החיים, כאילו...
אני חושב שגם ראינו את נועד לפני כמה זמן, גם סיפר שהיה איזה תקרית שהוא הרגיש שהורידו לו ניקוד...
היה גם עם נילי בלוק במשחקי העולם לאחרונה.
זה כל כך מתסכל שאתה מגיע עד לרמה הזאת.
כן, היה לי, באמת היה לי איזשהו משבר כזה עם עצמי, אחרי אליפות עולם הלא הזאת, האחרונה של 2021. עליתי מול בחור שכבר ניצחתי בעבר בצורה דומיננטית, אני מפיל אותו, אני לא מקבל ניקוד. אני מפיל אותו, אני לא מקבל ניקוד. אני מרביץ לו ו...
איך יכול לדבר כזה?
פתאום אתה רואה, יש כמה שופטים. יש שופט ראשי ויש עוד כמה שופטים. השופט שנכנס לי, הוא נכנס בדקה 90. הייתה לנו איזו ספורטאית שניצחה, מישהי ממדינה מאוד ספציפית. אז בדקה 90 החליפו לי שופט מהמדינה הזאת. והוא כל רגע התחיל לתת לי עונשים, הוא כל רגע... הגעתי למצב שכבר אני מאוד דומיננטי על היריב שלי, אני רואה שאני לא מקבל נקודות על מסך, אני מתחיל ללחוץ על הגז, אני מתחיל לדרוס אותו, והוא פשוט אומר לי, עוצר לי את הקרב, אומר לי, חוסר התנהגות ספורטיבית, הרבצת לו מאחורי הראש. ולא הרבצתי לו מאחורי הראש.
כן.
והייתי כל כך מתוסכל של החיים.
יאללה. תגיד, יש מקרים שתוקפים שופטים?
אם יש מקרים שתוקפים שופטים, בטח שיש מקרים כאלה. אני אישית לא תקפתי, אבל בכל ענת.
כאילו מישהו, אתה מספר לי את מה שזה, ואני כאילו דבר ראשון שאני אומר, אני נותן לו מכה מאחורי הראש פשוט.
כן, אבל אחר כך יפסלו אותך. כאילו כמה זה רציונלי לעשות דבר כזה.
לפעמים אתה לא...
תגיד, אוקיי, בוא נדבר, בוא ננסה להיכנס קצת לנושא שלנו, שלשמו התכנסנו.
פעם ראשונה שאתה מכוונת את זה, כל הכבוד.
לא, האמת שיכולנו להמשיך עכשיו שעות, כי אני חושב שזה גם זה שאנחנו לא באים מהעולם הזה ולא מכירים אותו, זה מרתק לשמוע, הייתי מת, יש לי מלא דברים לשמוע רק על זה. אבל בוא נשמע קצת, קצת על הגוף, מה עבר על הגוף שלך עד היום, מה, איך זה, איך שורדים, איך יוצאים מדבר כזה?
תשמע, אני אגיד לך, אני משתדל לעבוד עם פרטנרים חכמים, כאלה שיודעים לעבוד, אני משתדל להימנע מלעבוד עם מתחילים, בדרך כלל המתחילים הם הכי משוגעים, הם הכי פוצעים, הם לא בכוונה רע, הם פשוט לא יודעים מה הם עושים. הם לא יודעים כמה כוח צריך לשים בתנועה מסוימת. אז אני משתדל לעבוד עם חבר'ה טובים, חבר'ה שמתאימים לי, חבר'ה שלא יודעים לעבוד, אני נמנע מלעבוד איתם, אני משתדל להקשיב לגוף שלי, אני מתחרה המון, ואני יודע לקחת מנוחות. אני באמת מתחרה אקטיבי, אבל אני יודע לקחת מנוחות, ואם אני מרגיש שאני צריך לנוח, אז אני נח.
מה גורם לך להרגיש, נגיד, מה גורם לך להגיע להחלטה הזאת שאתה, איזה תחושה בגוף?
אם אני מגיע לאימון, ופתאום, סתם דוגמה, נגיד מישהו בשם יוסי, יוסי אני הרבה יותר טוב ממנו באימונים. מגיע יום אחד שפתאום אני משמעותית פחות טוב ממנו. אני מרגיש פחות חד, אני מרגיש שמשהו לא בסדר, אז הגוף שלך אומר שאתה באובר טריינינג. אם קשה לי להירדם בלילה, זה גם תסמין לאובר טריינינג. אז אני מבין שלחצתי על הגז יותר מדי, אז אני לוקח הפסקה. לוקח הפסקה של כמה ימים בשביל הריקאברי. ולפעמים גם מנטלית אתה צריך את זה. המערכת העצבית שלך שרופה, והגוף שלך מאותת לך שאתה... למדתי על בשרי, כי יצא לי להתחרות עם אובר טריינינג. הייתי, כשטסתי לדגיסטן, הייתי באובר טריינינג של הלייף, עשיתי שתי קרבות ב-27 יום. וקרב אתה עושה אולי 3 בשנה, אתה עושה 4 בשנה. והגעתי כבר לקם בשיא הכושר, והבאתי את הגוף שלי למצב מאוד לא טוב, ולא ידעתי. היום, תסמין טיפה קטן, אני נח.
כן, כן.
כשאתה אומר לנוח, זה לנוח לגמרי? זה רגל על רגל או כוח או דברים כאלה?
אני אגיד לך מה, זה נח לגמרי, אני אישית נח לגמרי. אם אני באמת מרגיש שאני חייב מנוחה, אני נח לגמרי. אני אוהב לעשות עיסוי רפואי. אני אוהב שבאמת, אני אוהב להזמין מעשה הביתה, שובר לי את הצורה, אתה יודע, נח יום, יומיים, שלוש, אוכל טוב, משתדל לישון טוב, וזהו.
ואז אתה מרגיש, אתה מתחיל לחזור.
מה הפציעה הכי גדולה שזכור לך?
רגע, רגע, לפני זה אני רוצה לשאול, איזה סוג של כאבים אתה, בכללי, אני מדבר עוד לפני הפציעות, איזה סוג של כאבים מרגיש, אתה מרגיש? האם זה הכאבים של חבלות, מכות, דברים כאלה, או שיש גם כאבים, לא יודע מה, כואב לך אגב, כואב לך זה, דברים כלליים יותר.
תראה, אני כשאני מגיע לאימון, אתה יודע, אנשים אומרים, MMA, ספורט כזה ברברי ואלים, אבל בתכלס, אם אתה תיקח ענפים אחרים, יש לך ענפים יותר גרועים מבחינה פציעות. קח ג'ודו. יש לי רקע בג'ודו. איזה ענף פוצע זה? אתה רואה אצבעות, כתף, אתה רואה רצועות. MMA, בדרך כלל, אם יש פציעות ומשהו, אתה רואה יותר פציעות שטחיות. בדרך כלל אין לי פציעות שטחיות. יכול להיות לי איזה חטח, יכול להיות לי איזשהו שפשוף. אבל בדרך כלל, בגלל שאני מתאבק בסגנון שלי, ואני מאמץ את הגוף בצורה מאוד ספציפית, זאת אומרת, כל לוחם, יש לו שרירים חזקים ספציפיים על המיומנות שלו. אני מרגיש שהזוקפים שלי לפעמים כואבים. מרגיש שהצוואר שלי, הטרפזים, הכתפיים. זה בדרך כלל השרירים שאני מרגיש שאני, אתה יודע, אני מזמין מעשה, שמע, הזוקפים שלי הורגים אותי, שמע, הצוואר שלי הורג אותי, שמע, הגב שלי הורג אותי. כי אני מרים הרבה, זה, בסגנון שלי אני מרים הרבה אנשים ו... אבל זה, זה מעומסים, אתה יודע, אתה פתאום מתחת טיפה, לא עשית מתיחות, הרמת לא טוב, עומס. אז זה בכלל מה שכואב לי, גב, צוואר.
כן, ולגבי פציעות באמת?
הפציעות הכי גדולות שלי, היה לי תת פריקה בכתף והיה לי שבר בערובת עין. כל השאר זה אולי מתיחות קטנות, אתה יודע. אני באמת נמנע מ...
כשאתה אומר תת פריקה בכתף, מה תספר על זה? מה היה שם?
היה אליפות ישראל בסמבו, לפני כמה שנים, הייתי חייל בצבא. עכשיו, כשאתה חייל בצבא, הגוף שלך פח. הגוף שלך פח, הוא לא חזק.
אגב, הקרבי, מה? איפה שירת?
תותחן.
תותחן?
כן. לקח ממני, אתה יודע.
מלהעמיס פגזים, הוא
מעמיס. האמת שלא העמסתי פגזים, כל השירות שלי היה דווקא קווי חיר. וכל 8 חודש בערך עשיתי איזה אימון כזה של חודשיים בשטח.
כן.
היה לי תחרות, עשיתי 3 קטגוריות. עשיתי 3 קרבות ב-74 קילו קומבט סמבו, קרב אחד ב-100 קילו, ועוד קרב אחד התחריתי בסמבו הספורטיבי, שזה רק הפלות והקרקע. ופשוט מישהו עשה לי הפלה בסוף שנפלתי לא טוב. נפלתי לא טוב על הכתף, וזהו, ואז...
מה הרגשת?
הרגשתי מתיחה מאוד חזקה, כשזה... הרגשתי שמשהו לא נוח עם הכתף שלי. שבוע, שבועיים לא יכולתי ללבוש חולצה, אתה יודע, לא יכולתי להרים את היד כמו שצריך.
כן.
לקח לזה כמה חודשים עד שזה באמת עבר. אבל זה, ערובת העין, זה הדברים הכי גרועים שעברתי.
כן.
ותוך כדי הפציעה בכתף, מה עשית חוץ מזה? כאילו, עשית פיזיותרפיה, עשית...
תשמע, הייתי חייל קרבי, לא באמת... בוא נגיד, הייתי יכול לשבת עם וסט בשמירה והייתי מת מכאבים. אתה מבין מה אני אומר?
הכל היה תוך כדי הצבא?
הכל היה תוך כדי הצבא, הייתי במיוחדת התחרתי. כאילו, הגוף שלך, אתה לא אוכל טוב, אתה לא ישן טוב, אתה לא באמת מחזק את הגוף שלך בהתאם. מה אתה עושה? מתח, שכיבות צמיחה, רץ, כאילו. אז הייתי עושה קצת גומיות התנגדות באותה תקופה, כדי לחזק את הכתף.
כן, אתה לא יכול לשקם את עצמך באמת.
לא באמת.
אז אוקיי. אז תאר לי איך נראה, אני לא אגיד יום, אבל איך נראה, נגיד, חודש רגיל שלך במהלך שנה? אתה אומר, אתה עושה, נגיד, 3 קרבות בשנה? איך נראה חודש עם...
אני, בגלל שהייתי עושה קריירה, בוא נגיד, כפולה, הייתי עושה גם קומבט סמבו וגם MMA, אז אתה רואה שיחסית יש לי שנה דם עושה, מתחרה 5-6 פעמים בשנה.
3 ו-3 כזה?
בוא נגיד, אליפות עולם, אליפות אירופה, קומבט סמבו, שזה ברזל אצלי כבר כמה שנים, וזה 3 קרבות MMA. עכשיו אני 5-0, יהיה קרב שישי, אז יוצא לי שנה שעברה 3, השנה הזאת היא 3.
כן. תוך כדי UFC אפשר לעשות עוד?
אתה יכול, אבל אני השגתי כל מה שרציתי בקומבט סמבו. כאילו, אני אלוף עולם, כמה אני עוד יכול... מה יש לי עוד להשיג? אלוף גלקסיה?
אלוף העולם הבא.
יש כאלה ש...
תשמע, אני עושה את זה, זה משפר אותי, זה משאיר אותי חד. אתה יודע, כשיש לך קצת, אתה מתחרה בשנה, אז יש לך גם נפילות חזקות. זאת אומרת, לי אין נפילות. אין לי נפילות של... אבל אני רואה את זה על ספורטאים אחרים, אני עוקב גם אחרי קריירות אחרות. אתה רואה חבר'ה שמתחרים, נגיד, פעמיים בשנה. אתה רואה הכנה ארוכה שלוקחת מהם הרבה, אבל כשאתה מתחרה, כל הזמן על בסיס קבוע. נגיד, היה לי 4 חודש מאוד אינטנסיבי. יולי עשיתי קרב MMA. מקצועני, ניצחתי. ספטמבר אליפות אירופה, אוקטובר קרב קיקבוקס חובבני שעשיתי בארץ בשביל להשתפר, אחר כך אליפות עולם. ועכשיו יש לי, בדיוק חודש אחרי, יש לי קרב MMA מקצועי.
תגיד, איך זה עובד? סיפרת על דגסטן, נכון? שנסעת, איך זה עובד? אתה, לא יודע, אמרת להם, התקשרת להם, אמרת, אני רוצה לבוא.
לא, זה לא עובד ככה. מכונים ברוסיה, קצת שונה מהאמריקאים. כמובן, זה גם תלוי באיזה מכון אמריקאי. אצל האמריקאים מאוד פשוט. בוא תשלם כסף, כניס.
כן.
נכון? ברוסיה טיפה שונה. רוסיה מפוצצת לוחמים. מפוצצת עמים, לוחמים, תרבות לחימה.
נולדו כאילו ילדים שמה...
משהו משוגל לגמרי. בעבר היה לי ספונסר, שעזר לי קצת עם מחנות אימונים וזה, באותה תקופה. אז הוא היה עובד בשיתוף פעולה עם הקבוצה של חביב. הם היו שותפים באיזשהו חטיף חלבון, שנקרא פיטרו. בעבר הם היו עובדים ביחד.
ונאסר על שימושו כבר, או ש...
הם כבר לא עובדים ביחד, אבל באותה תקופה זה מה שהיה, אז הוא סידר לי הזמנה למכון הזה, וכשהגעתי למכון הזה ביום הראשון, אני רואה איזה 10 חבר'ה בחוץ מחכים, אני נכנס למכון, שואלים אותי מי פה זה טריאל, אני מרים את היד, מי פה דרך א' ב' ג', אני, הכניסו אותי, כל השאר חבר'ה אמרו להם לכו הביתה. זה קבוצה סגורה, יש כמה, יש שם 40-50 מקצוענים, קבוצה של מקצוענים סגורה. זהו, כאילו, אם אתה רוצה לבוא, אתה צריך לקבל הזמנה, ואתה מקבל הזמנה בדרך כלל לשבועיים-שלוש, ואז אתה חייב ללכת. לי סידרו להגיע לאיזה 3 חודשים, ויכולתי גם להמשיך, אבל...
ואיך זה נראה? תתאר את השגרה שם כשאתה...
קודם כל, אין איחורים.
אתה יש, מזמין, אתה חי במלון, אני מניח?
תראה, בהתחלה חייתי באיזשהו מלון שסידרו לי, לא באמת מלון, אתה מבקש נייר טואלט, תשים לך פרצוף, אתה מבקש שיחליפו לך מצעים, אתה מבקש שיחליפו לך, לא באים
להחליף. שום דבר לא קל בדבר הזה.
לא קל בכלל, אתה יודע, אתה מצד אחד, אתה אומר, פאק, איפה אני, כאילו, אני באיזה מדינת עולם שלישי, כאילו, לא באמת מדינה, אתה על איזשהו ערים, אחי, רחוק מהכל. ואתה יודע, לפני זה אמרתי, אתה יודע מה, כאילו, נובמבר, סבתא שלי נפטרה, ואז אמרתי, באמת, היה לי דרייב מטורף, חודש אחרי זה הרסתי את המזוודה שלי, ואמרתי, אני טס להיות הכי טוב בעולם. טסתי למקום הזה. עכשיו, למה דווקא המקום הזה? תחשוב, אוכלוסייה של 3 מיליון, לא מדינה, רפובליקה, 3 מיליון, יש להם אלופים אולימפיים בכל ענף, יש להם אלוף UFC, עכשיו יש להם 2 אלופי UFC. אלופים אולימפיים בג'ורדו, באיגרוף, באפקות, הם כל כך טובים בהכל והם מפוצצים פשוט. יש כל כך הרבה שמות של אנשים שפשוט לא קיבלו הזדמנות, תן להם ויזה לארצות הברית, תן להם ספונסרים.
זה כמו הברזיל של הכדורגל.
לגמרי, לגמרי. אז הגעתי לשם ו... אתה רואה באמת שגרת אימונים מטורפת. אתה רואה חבר'ה כל כך רעבים. אתה יודע, אני רואה חבר'ה בארץ, no disrespect, אני לא רואה חבר'ה רעבים פה.
כן.
אני אראה אולי אחד מתוך קבוצה שהוא באמת רוצה להיות משהו, אתה מגיע לשם, אתה רואה ילדים בני 16, אתה עובד עם ילד בן 16, אתה אומר, מי זה ילד המטורף הזה? אתה רואה, כולם רוצים להיות כל כך טובים. נגמר אימון של 1.5 שעות, אימון רצחני, נשארים לעשות סק, נשארים לעשות גומיות, נשארים לעשות פדים. כל הזמן יש אקסטרה. המאמן נותן לנו שעה אחרי אימון לעשות אקסטרה. כל יום.
Okay.
ואתה רואה ילדים שהם אלופי עולם בענפים א' ב' ג' וכולם צנועים. כולם צנועים עם דרייב מטורף.
בנה, זה חוויה טירוף, כאילו, אתה רואה אנשים כאילו משוגעים בראש ואתה שקטים כאלה.
תקשיב, כשאתה הולך במכון ובוא נגיד אתה איזה אלוף עולם בנוער למשהו, לגרפלינג, יש לך אלופי עולם באיגרוף תאילנדי גם במכון הזה. אבל יש לך אלוף מישהו כמו חביב שה 29-0, 28-0 כמו היה. אתה לא יכול ללכת עם אף למעלה. כאילו, אני אומר, זה no disrespect, אני פעם פוגש פה חבר'ה שהם ניצחו איזושהי מדליה באיזה ארגון שאף אחד לא שמע אליו, בן אדם הולך כמו מקרגור, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אבל כשאתה מגיע פתאום למקומות האלה, אני לפני 4 שנים טסתי למחנה אימונים 3 שבועות באיזה יער ברוסיה, טסתי למחנה אימונים של סמבו, ועבדתי עם חבר'ה שהם אלופי עולם, אלופי אירופה, אמרתי, בוא, איזה צנועים הם, והם בדס, כאילו, ממש בדס, אז זה משנה אותך.
תגיד, היו שם חבר'ה שהיו פצועים באותה הזמן, כאילו, אני מנסה להבין איך נגיד שמה מתמודדים עם פציעות, אם זה באמת, אתה יודע, לתת סטירה בבוקר ותצא מהמיטה, או שיש כאילו גם איזה תהליך רפואי, איזושהי מעטפת?
תראה, יש דברים שהם עושים לא חכם, הייתי יכול להגיד. הם נפצעים הרבה. נגיד לך משהו על רוסיה, רוסיה זה מתחנת בשר. כמות מטורפת, מי שעובר את כל הפציעות ומקבל ויזה לארצות הברית יהיה אלוף. כל השאר לפח.
מה? השכרה.
כאילו, כי אין באמת אופציה אחרת. אתה יודע, פעם מישהו אמר לי, כן, אבל אנחנו בישראל משקיעים בטכנולוגיה, ושם אף אחד לא משקיע גם בספורט. אין להם ספונסרים. אני רציתי לקנות כפפות אגרוף. לא מצאתי כפפות אגרוף מקוריות, הכל שם זיופים.
אז אתה אומר שלא לדבר על רפואה.
שלא לדבר על כלום, אתה יודע, אין להם שום דבר. והם עושים את הבלתי אפשרי בשביל באמת להצליח. אז אתה רואה שהרבה חבר'ה נפצעים, מישהו פצוע מגיע לאימון, מישהו על קביים מגיע לאימון עושה סק.
אתה אומר, תיאורטית, 10 אנשים שלא הגיעו לכלום שם, היו מגיעים למסגרת שהיא קצת יותר מקצוענית, קצת יותר זה, היו מגיעים...
לגמרי. והפסיליטי שהגעתי אליו מטורף, אתה מגיע, יש לך מתקן כזה לנעליים שלא תלכלך את הזה, יש לך קפיטריה, יש לך שם סאונה, יש לך שם טלוויזיות, יש לך חדר עם סוני, יש לך שם הכל מהכל.
כן. וכאילו, בכל מקום כזה אתה לומד דברים, כאילו אתה עדיין, נגיד, לומד טכניקות חדשות, או במה אתה משתפר? זאת אומרת, איך זה עובד ה...
תראה, בגלל שאני עושה ענף שהוא MMA, נכון?
כן.
אתה עושה MMA. MMA מורכב בגדול משלושה סוגים של כביכול לחימה. יש לך קרקע, יש לך את המעבר בין עמידה לקרקע, ויש לך עמידה. בעמידה יש לך המון סגנונות, יש לך אגרוף תאילנדי, יש לך קיקבוקס, יש לך סנדה, יש לך אגרוף תאילנדי, יש לך סוואטה, וכל אחד מהאומנות לחימה האלה שונות. אוקיי? יש לך אבקות, יש לך ג'ודו, יש לך סמבו, יש לך אבקות יוונית רומית, יש לך סומו, סתם אני זורק. קרקע, נכון? יש לך לוטליברי, ג'ו-ג'יצו, סמבו, יש לך אלם. זה כל כך עשיר ואין סופי. והרבה מאוד ספורטאים מגיעים לאיזשהו שלב שהם מפסיקים ללמוד. הם עושים את אותם התרגילים שהם עושים לאורך השנים, הם מפסיקים להיות תלמידים. זאת אומרת, המאמן מראה איזושהי טכניקה, אז אני עושה אותה בחפריות כזאת, לא שואל את הדקויות. תמיד יש לך מה ללמוד, אם אתה מוכן ללמוד. וטסתי ספציפית למכון הזה, כי הם מתמחים בדברים מאוד ספציפיים. הם מתמחים על להילחם על הגדר, להדביק אותך לגדר, להוריד אותך מהגדר. דגיסטן זה הרפובליקה עם ההפקות הכי טובה בעולם. הוכח. זה מבחינת סטטיסטיקה, זה הטריטוריה הכי חזקה בעולם, תכלס. אתה לוקח 3 מיליון אוכלוסייה. יש לך 10,000 אולימפיים. איפה אתה מכיר עוד מקום כזה?
כן, כן.
כאילו זה... אז יש לך הרבה מה ללמוד. במיוחד ההפקות. הייתי מגיע בבקרים, הייתי עושה ההפקות במכון אחר, והייתי לוקח פרטיים שם מהמאמנים. יש להם ידע שאין לאמריקאים.
כן.
איפשהו הם עוקפים אמריקאים. כן.
תגיד, יש לך איש רפואה שאליו אתה, נגיד, מתקשר אליו, אם מתחיל לחוב לך משהו, מתייעץ איתו?
כן, יש לי את רובי.
רובי
תולדו.
רובי שלנו.
זה הפיזיותרפיסט שלי.
כן. וכמה יוצא לך להתקשר אליו, להגיד לו, תשמע, לא יודע, התחיל לי פה משהו, נתפס לי כאן.
תמיד, בטח. יש לי, בדרך כלל, אם אני בחול, אז אני יכול לשלוח לו הודעה, להראות לו מה יש לי ולהגיד, וזה, נגיד, סתם עלי זדלקת בברך, הצבעתי לו איפה. אז הוא אומר לי, יש לך את גיד המסרק, נראה לי, הוא אמר לי, אני חושב שזה...
נגיד.
לא זוכר, יכול להיות, אני אומר פה שטויות, אבל... הוא אמר לי, כנראה יש לך שם דלקת, אתה צריך לגרד את זה, בתנועה כזאת. תשמע, הייתי בחול, הוא כמובן צריך לבדוק את זה, אבל הוא תמיד עונה לי, הוא תמיד אומר לי, פחות או יותר, מה זה יכול להיות, מה זה לדעתו, וכשאני מגיע, אז בטח, אני... בוא נגיד, אני לא משאיר את הגוף שלי פצוע.
כן.
אני יודע שאני צריך לטפל בעצמי, אני מרים אליו שיחה, אני קובע, אבל אני מגיע לפה.
מה התקופה הכי ארוכה שהיית בחוץ, כאילו שלא התאמנת, נגיד, יאבקות או משהו בסגנון הזה?
בגלל
פציעה
רפואית.
תראה, כל הזמן יש לי איזה שהן פציעות קטנות. כאילו זה, אתה לא יכול לברוח מזה.
זהו, אני בכלל עם מישהו כזה, הייתי מתחיל את השיחה בתגדיר לי מה זה פציעה מבחינתך, כי הבנתי כבר, זה, קרע בשריר זה לא פציעה, זה סתם כאב, או כל מיני דברים כאלה.
לגמרי, זאת אומרת, בוא נגיד, היה לי פציעה ברגל, אז אני לא הולך לבוא, אני הולך לעשות תיקוף קלאסי, תקופה.
כן.
בוא נגיד, יש לי איזה פציעה בכתף, אז זו תקופה שאני יכול לעשות חדר כושר יותר, כאילו, תמיד יש לך מה לעשות.
תגיד, אז כשאתה עולה לקרב, אתה מצפה לעלות לקרב בלי כאב בכלל? זאת אומרת, אתה שואף להגיע למצב הזה, או שאתה עולה לקרב עם כאבים?
תשמע, האידיאל שלך תמיד לעלות בריא. אבל אם זה פציעה שהיא מוגזמת, בוא נגיד ככה, והסיכוי שלי להפסיד את הקרב בגלל הפציעה הזאת, או לא לתת... תשמע, אני לא אגיד לך שאני עולה 100% לכל קרב שלי. לפעמים אתה לא התאמנת טוב. פעם, אני אגיד לך משהו, פעם עליתי עם מתיחה רצינית בצלע, והייתי עם תסמינים של קורונה, ועדיין התחרתי. היה לי איזה טורניר 3 קרבות בערב. והלכתי עדיין התחרתי, ואחרי זה אליפות עולם בסמבו, והתחרתי והפסדתי בסוף, פשוט לא הייתי אני. היום, בגלל שאני מנהל קריירה מקצוענית, שאני יודע שאסור לי להפסיד, אני חייב לנהל את הניהול סיכונים שלי גם נכון. אם אני רואה שיש לי פציעה שתדפוק אותי, אני לא אעלה לקרב.
יש עניין של שימוש בחומרים אסורים?
תראה, אני אישית, בגלל שאני עכשיו אלוף עולם, אבל גם לפני שהייתי אלוף עולם, אני כבר 4 שנים עובר בדיקות של וואדה, ועכשיו הכניסו אותי למערכת שנקראת אדמס. אז זה אומר שכמות הפעמים שיבדקו אותי בשנה היא ענקית.
איפה? מה, הם באים אליך?
הם באים אליי.
זה לא לפי תחרויות? זה לא לפני תחרויות רק?
תראה, אחרי תחרות, אתה יודע, עשיתי איזה מדליה, ישר אחרי התחרות, אחרי הפודיום בו איתנו, בבקשה. אתה עושה פיפי, אתה ממלא טופס, טה-טה-טה-טה-טה. ואתה יודע, בדיוק כשחזרתי אחרי אליפות עולם, נבדקתי אחרי אליפות עולם, חזרתי לארץ, יומיים אחרי זה עוד פעם, אמרו לי, בוא תעשה בדיקה.
וואלה.
מתקשרים אליך בפתימויות, אתה יכול לשבת עם חבר שלך במסעדה, ומתקשרים אליך, איפה אתה?
כן, כן. היו כאלה שנפסלו על שימוש בחומרים אסורים? היו לוחמים שנפסלו? שנתפסו ונפסלו?
תראה, אני עובר בדיקות תחת הסמבו.
כן.
אוקיי? MMA זה ענף פרטי. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד ארגונים. כשאתה נלחם בליגה כמו UFC, אתה תחת וואדה. אתה תחת יוסאדה. USA World Anti-Doping Association. אז הם בודקים אותך, בטח. אתה לא יכול להגיע לליגה הזאת, לפחות בלי שבודקים אותך. אבל בודקים אותך כל הזמן.
כן. תגיד, חוץ מקרבות, איזה עוד סוגים של אימונים אתה עושה? זאת אומרת, אתה יכול למנות את הדברים, איך אתה מאמן את עצמך באיזה...
לגמרי, לגמרי. אני רץ, אז נגיד איזה פעמיים בשבוע, אם אני צריך יותר, לפעמים יותר.
לכמה אתה מגיע, כאילו, מה זה אומר?
תראה, אני לא צריך לרוץ כל כך הרבה. כן. אני יכול לעשות ריצה של 20 דקות, חצי שעה, וזה מספיק לי. לעשות יותר מזה, אין טעם, כי בסוף כשאתה עולה לקרב, אתה לא עושה תחרות ריצה.
כן. לא, ברור. אפילו כדורגל כבר לא רצים. ריצת משך.
זה גומר אותך, זה גומר לך את הברכיים. הכל צריך להיות אפישנט, הכל צריך להיות בצורה יעילה. רוב האימונים שלי הם אימוני טכניקה. יכול להיות לי פעמיים בשבוע ספארינג, כשאנחנו עושים אימוני קרבות. כל שאר האימונים זה טכניקה. אימון קרקע, אימון אגרוף, אימון אגרוף תאילנדי, אימון האבקות. והרבה פעמים אני מקדיש זמן, נגיד, אני מתקשר, יש לי מכון שאני מתאמן בו, ליד הבית, יש לי מפתחות, אני יכול להתקשר לפרטנר, אני מכין לי רשימה של דברים שאני צריך לעבוד עליהם, ואני מכניס את זה לתוך, נגיד, שעה וחצי. קימה ממצב כזה בקרקע.
כן, כן.
הגנה ממצב ככה וככה. הכנה ספציפית ככה וככה.
אימוני כוח אתה לא עושה?
אני עושה פעמיים בשבוע אימוני כוח, כן.
בנוסף לכל...
בנוסף להכל. אני מגיע ל-12 יחידות אימון בשבוע, פחות או יותר.
דברים כמו יוגה, פילאטיס, לא יודע מה, הדברים האחרים, ממש...
הלוואי, אני מת לדחוף יוגה.
כן.
אחד הדברים, אבל... פשוט הייתי בתקופה של טס לפה, חוזר לפה, פתאום יש לי קרב, אז פתאום ללכת לאימון יוגה. יש לי חבר שאימא שלו עושה יוגה, אבל זה יוגה קריאה. זה לא יוגה של איזה מישהי שהייתה בהודו בבת 24 ועשה לך, אתה יודע.
כן.
אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא הייתי ממליץ לך עכשיו לעשות היוגה הזה לפני קרב. אבל עשיתי פעם אחת יוגה.
אתה מפחד לשנות משהו בזה, בסדר?
לפני קרב אסור לך לשנות.
כן, אה?
כן.
אתה מבין מה אני אומר? לפני קרב אסור לך לשנות.
כמה זמן לוקח להתאושש מקרב?
האידיאל? שבועיים.
שבועיים.
עצבית, אני אגיד לך משהו, בלא שאנחנו עושים ענף כזה שאתה מוריד המון משקל, בוא נגיד ולך קרב קשה רצח ואתה הרבה משקל ושבועיים.
רגע, רגע, אתה אומר מורידים משקל, זה לקראת הקרב, זאת אומרת זה השקילות של כדי להגיע לזה.
כן.
אוקיי, אבל אחר כך אתה מחזיר, מהרגע השקילה יש לך יממה בערך, נכון?
כן, אבל זה לא באמת התאוששת, בוא נגיד, והקרב שלך עבר בקלות.
כן.
מה עברת בחודשיים האלה? הגוף שלך עבר, סליחה לביטוי, עבר אונס. אתה מבין? אז אתה חייב לתת לו...
האונס הזה הוא סובב בעיקר סביב עניין המשקל, או שהוא בלי קשר?
גם. תחשוב, חודשיים הרקת את עצמך, התכוננת למישהו, עברת מיליון מלחמות בשביל לנצח מלחמה אחת. ויכול להיות שעברת, הכל בסדר, אבל למה הלכת עצבית שלך שרופה?
כן.
עצם החשק כואב לך קצת.
כן.
אז אתה חייב לדעת גם קצת לנוח.
שזה סובה כזה.
נגיד, אני, היה לי אליפות עולם, וידעתי שיש לי קרב אחרי חודש, נחתי 4 יום. הספיק לי. אבל לפעמים היה לי פעם 2 קרבות MMA עשיתי בחודש, אמרתי, לא רוצה לראות יותר אימונים, לא רוצה לראות אף אחד, כי הייתי באובר טריינינג, עשיתי את זה באובר טריינינג, התאמנתי 4 חודש, תודה. אחרי שסבתא שלי נפטרה, התאמנתי 4 חודש כמו שבחיים לא התאמנתי. וזה לא הנכון. כי לחצתי יותר מדי על הגז. והייתי חייב, אחרי הקרב הזה, שבועיים לא רציתי לראות בכלל אימונים. אז אומרים שהאידיאל אחרי קרב, 14 יום, כי גם המערכת עצבית שלך צריכה לנוח.
אגב, בכלל, איזה שהם טיפולים לראש, לנפש, לזה, יש, עושים משהו כזה, זה נהוג?
תראה, אני אישית עושה משהו שנקרא Wim Hof, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה תרגילי נשימה.
אוקיי.
מדי פעם אני עושה עם עצמי קצת מדיטציות. לא, הדבר היחיד שאני עושה בשביל עצמי זה מסאז'ים, אני יכול לעשות מתיחות, אני יכול לעשות תרגילי נשימה. היום עשיתי תרגיל נשימה, אתמול עשיתי תרגיל נשימה.
מגניב.
יפה.
תגיד, אתה עוצר את הנשימה שלך, אתה לא נשם, נגיד, איזה 2 דקות.
וואלה.
כן, זה תקראו וואלה. על זה ווים הוף. אוקיי. זה בן אדם איזה בן 60 שלא חולה בשום מחלות, נכנס לאמבטיות קרות, אוקיי. שבר המון סי גינס.
אתה עושה את כל האמבטיות קרח המשוגעות האלה?
אני פחות אוהב מים קרים, אבל
אתה יודע שדרך אגב, סתם, שבוע שעבר נערכה אליפות העולם בשחייה במי קרח, יש לי מכרה ידידה שהתחרתה שם.
רק אתה יכול להכיר מישהו שעושה את הדברים האלה, באמא שלי.
בגרמניה ראיתי וידאוים, הם עומדים מחוץ לבריכה עכשיו, לקחו קטע של אגם כפו, חצבו, חתכו את הקרח,
גדול.
יצרו בריכה, הם עומדים כאילו בחוץ עם בגדי ים, יורד שלג, ואז הם כאילו קופצים ושוחים בתוך המים האלה, זה משהו, לא משנה.
תחתוך לי אצבע, תחתוך לי אצבע, אני לא קופץ למים האלה.
תשמע, אני הייתי עושה הרבה, בוא נגיד, לעשות מקלחת קרה, אני כל החיים לא סבלתי מקלחת קרה, אבל כזה, אתה יודע איך הייתי מנצח את זה? אתה רוצה להיות אלוף, נכון? סתום את הפה. נכנס, עושה, ואז אם אתה לומד להיות רגוע, קודם כל זה משחרר לך את כל הלחץ, מים קרים זה טוב. זה לומד אותך, זה מלמד אותך להתמודד עם סטרס. ובתקופות שאני עושה, נגיד, מקלחות קרות, לא אמבטיות קרות, אני מרגיש, אתה יודע, חד, אני מרגיש בבלנס, כאילו אתה מנצח את עצמך.
תגיד, יצא לך לפצוע מישהו בצורה רצינית?
בטח.
כן?
בטח, כן.
את מי? אם אפשר לשאול, ומה?
פעם התחרתי עם איזשהו ספורטאי בג'ו-ג'יצו, פתחתי לו בריח יד, בריח יד היה מאוד אגרסיבי, עשיתי אותו בפול כוח, המשכנו עוד איזה 10 שניות, והוא פשוט כבר יצאנו מהסיטואציה של הבריח יד, הוא דפק, והיה לו שבר תלישה
במרפק.
כן, והיה לי איזה מקרה אחד.
זה כי היית צעיר וזה? ורעב?
אתה יודע, אני רעב תמיד, אבל זה פשוט הייתי בתחרות, ופשוט רציתי לנצח כל כך, אתה יודע, הקרב הזה פשוט הלך למקום לא טוב, ואני מפסיד בנקודות, והתאבדתי על זה, ואתה יודע, היה לו שבר תלישה ביד. כן, הזכרתי, כשהתחרתי עם קורונה באליפות עולם, לפני כמה שנים, עליתי מול בחור ותפסתי לו בריח יד, והייתי חייב לנצח את הקרב הזה. ושמע, נשכתי ככה את המגן שיניים שלי, תפסתי כזה בריח יד, אני שומע מהמרפק שלו. הוא לא דפק, נגמר הזמן, הוא ניצח אותי, והוא פרש פשוט מהתחרות. מאז לא ראיתי אותו יותר מתחרה.
כן.
מה עשית לו?
גם,
שברת לישם.
קרה לי ש... הוצאתי איזה מישהו לגמלאות, בוא נגיד כך. לא באימון. פעם חבר קפץ עליי. קפץ עליי עם עוד איזה חבר, בחור כזה גדול. אז עשיתי לו בצחוק כזה כמו דאבל-אג. וזה היה בצבא, כן. עשיתי לו כזה דאבל-אג. הוא נפל ופשוט נפצע ברגל. כן. ואז שחררו אותו מצהל. הוא לא סיפר שזה אני.
מה הפציעה הכי מחרידה שראית? שמישהו אחר עשה, נפצע...
ראיתי איך יוצא לי מישהו ברך מהמקום לדעתי.
כן.
וואו. במה?
באימון.
בנעילה?
מישהו קפץ, עשה סיזר טייק דאון.
זה כאילו אתה קופץ עם הרגליים למעלה למשוך אותו?
אתה קופץ, אתה כאילו שם רגל אחת מעל המותנה שלו, רגל אחת מתחת לברכיים שלו, ועושה כמו הפלת קפוארה כזאת, יש שזה גם בסמבו.
אוקיי.
אם הבן אדם נופל על הגב, בסדר. אם הבן אדם נופל קדימה, אז קורה שהרגל שלך בין הברך שלו, והברך שלך נופלת קדימה, זה כאילו... כמו בריח כזה לברך, והברך שלו יוצא מהמקום.
מתרגשים בעולם הזה מהדברים האלה?
זה מסיים קריירה.
אשכרה.
כן, זה מסיים קריירה. הבחור שראיתי אותו שזה קרה לו באימון, סיים את הקריירה.
וואלה. אבל כאילו מסביב היה כזה אלם או שכזה...
פשוט המאמן אמר.
עוד אחד.
לא עושים יותר את התרגיל הזה במכון שלנו.
וואלה.
מאז לא עושים את זה יותר.
כן.
עכשיו, בן אדם פרש, כאילו...
כן.
תגיד, יש לך אמונות תפלות? שאתה לא רוצה להגיד אותם, כי אתה לפני תחרות, לא, ואני מקבל את זה עכשיו.
אני אגיד לך משהו. לפני שנתיים בערך, פנה אליי מישהו מחול, שעובד בתור פסיכולוג. עכשיו, לי אישית אף פעם לא היו בעיות מנטליות. לכל בן אדם יש בעיות כמובן, אתה יודע, יכול להיות בעיות עם הזוגיות שלך, איך אתה עם הבוס שלך, איך אתה עם המשפחה שלך. אני מאמין שכל בן אדם צריך פסיכולוג. פנה אליי פסיכולוג, שאני עובד איתו בשנתיים האחרונות, והוא בן אדם כל כך לוגי, שאתה אומר, בונה, בן אדם אתאיסט, כשאתה מדבר איתו. אבל הוא לא אתאיסט. והשנה האחרונה נהייתי כל כך לוגי. נגיד סתם, היה איזה ספורטאי שהפסיד, והוא אמר שהכל מאלוהים. לא אחי, זה לא קשור לאלוהים. אתה פשוט עשית מהלך לא נכון ולא הגנת אותו. נגיד סתם דוגמה, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
ואני לומד, והרבה פעמים משפחה שלי, תשמע, זה כמה אמונות תפלות יש לי במשפחה, אתה לא יודע, משהו מוגזם. אין לי אמונות תפלות.
כן.
מה שקורה לך בזירה, זה אתה. עשית מהלך לא נכון, יכול להיות התאוששת לא טוב לפני זה, אבל יש איזה סיבה, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
ואם נגיד, לא יודע מה, לא עשית איזה תפילה מסוימת לפני, או אם לא, לא יודע מה, לא נשקת את, אני לא יודע, את המזוזה, או לא יודע, כאילו מיליון ואחת, אין לזה קשר. יכול להיות שזה אולי פסיכולוגית גורם לך להרגיש טוב, אבל אם אתה לומד לקחת אחריות מלאה על כל מה שקורה לך בחיים, אתה מצליח. אתה מצליח בצורה הרבה יותר טובה. נכון. אז אין לי אמונות תפילות.
נכון. זה הופך את העסק ליותר מלחיץ, וגם ליותר קשה אחר כך להגיד, אתה לא יכול להאשים אף אחד ושום דבר. אבל, נכון?
מצד שני. לגמרי.
תגיד, יש לך כינוי? לכל הלוחמים יש איזה כינוי.
תראה, בגדול היה לי איזשהו כינוי כזה, אתה יודע, כשהתחלתי להתאמן, אנחנו כבר בתהליך לעבוד על כינוי חדש, יותר מתאים לי.
מה הוא היה?
The Lion.
אריה.
כן, אבל שאותנו זה אריות.
אוקיי.
ואתה יודע, אנחנו עכשיו עובדים על משהו כזה.
חגבים אין.
חגבים אין.
גמל שלמה.
חגבים אנחנו אוכלים בתאילנד.
צריך לחשב על משהו טוב.
אשכרה.
מה הדבר ל-UFC?
מה הדבר הכי מוזר שהסכמת לאכול, כי אמרו לך שזה יעשה לך יותר טוב?
תשמע, אני אגיד לך משהו. אני בן אדם ש... אני מאוד אוהב אוכל.
כן.
אני מאוד אוהב תרבויות שונות. אם אני טסתי איזה מדינה מסוימת, אני חייב לטעום איזה משהו עממי.
זה צפרדע.
תשמע, אני אגיד לך, הכי רחוק שאכלתי אולי זה הקרב, חגב.
הקרבים? לא, הקרבים לא.
אכלתי סוס. אכלתי נקניק סוס.
נקניק סוס?
כן.
שיפוד סוס ים אכלת פעם?
לא.
טעים. כן, באמא שלי טעים.
יש אצל, אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר את המאכל הזה. יש כזה מאכל שאוכלים אותו הרבה במדינות אסיה, איראן, וזהו, נקרא פילאף. יש כאלה שקוראים לזה פלוב.
כן, כן.
פלו, יש לזה המון צורות, כל מדינה עושה את זה בצורה אחרת, וזה פשוט אורז עם בשר.
אורז עם בשר, גזר, תפשיר.
תגיד אורז עם בשר.
אז התארחתי במדינה, בשתי מדינות, התארחתי בשתי מדינות במרכז אסיה, אחת קירגיסטן, אחת קזחסטן, ובמדינות האלה הם רוכבים על סוסים והם אוכלים סוסים. אז אתה יודע, אתה אוכל אורז עם בשר, נגיד, בקר, ואז יש לך כמו נקניק כזה של סוס. זה נקרא קנינה, אתה אוכל את זה, הם אומרים שזה דופינג טבעי, כאילו.
גדול.
כן.
גדול.
מגניב. טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, יש לך איזו שאלה קצרה ככה בזה, שאתה רוצה...
קודם כל, יש לך מאמן? אני לא דיברנו על זה בכלל.
יש לי כמה מאמנים שאני עובד איתם. המאמן הראשי שהיום אני עובד איתו MMA בארץ, זה משה קידר.
אוקיי.
מאמן ההפקות שיש לי זה חנוך. תודה. עשיתי המון קמפים בחול, הייתה תקופה שהייתי, אני נשוי קודם כל, אשתי מרוסיה, הייתה תקופה שהייתי, אתה יודע, סוג של גר במוסקווה, היה לי שם מכון שעשיתי בו כמה קמפים, אז היה לי שם צוות מאמנים מאוד מאוד טוב שהייתי עובד איתו. התחילה המלחמה, אז זוויתי את אשתי לארץ, ועכשיו אני כרגע פה.
אוקיי, אז יש לי עוד, ללוחם שכרגע, כאילו היה רוצה לעשות את הקפיצה הזאת למקצוענות, זאת אומרת, מהחובבני למקצועני, מה... נגיד מהטעויות שאתה עשית, מה הדברים שהיית...
הדבר הכי חכם שאני יכול לייעץ ללוחם שרוצה לעשות MMA, קודם כל שיהיה לך בסיס בענף לחימה מסוים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהתחיל ישר לעשות MMA. תחשוב, אתה מגיע ל... אתה רוצה ללמוד שלוש שפות, אוקיי? אתה מגיע לאיזה בית ספר, ואתה לומד צרפתית, ערבית ולא יודע מה, אינדונזית. ואתה מתחיל ללמוד הכל ביחד. כן. תוך כמה זמן לדעתך אתה תשלוט על אחת מהשפות האלה?
כן. כאילו אתה אומר, תתרכז בג'ודו, ג'ו-ג'יצו, משהו.
קודם תלמד אנגלית כמו שצריך. ברגע שאתה יודע שפה אחת טוב, אתה יכול ללמוד. אני אגיד לך מה, אני באתי מג'ודו וסמבו. מה ידעתי? ידעתי להטיל, וידעתי, אתה יודע, לעשות עבודה מאוד ספציפית. אחר כך הלכתי למאמן ההפקות, כדי ללמוד איך להיכנס לרגליים, נכון. ואז התחלתי לקחת מאמן אישי באגרוף, בנוסף לאימוני העמידה שהייתי עושה. כי הייתי צריך להשלים דיסציפלינה. אם אתם באמת רוצים להיות טובים, אתם חייבים לבוא עם בסיס טוב מענף אחד. כי אם אתה לא מגיע עם בסיס טוב, ואתה מגיע ל-MMA, אז מה היתרון שלך? איך אתה מביא את הקרב לידי ביטוי? אתה לא יודע להכריע את הקרב. אז קודם כל זה למצוא ענף שאתה משקיע בו מינימום 3 שנים. 3 שנים של התמדה. שיש לך את הבסיס. ובשביל להיות טוב באמת, אתה צריך לך בסיס טוב בכל שאר האלמנטים. לא לגמגם. אם אתה יודע שיש לך חורים ואתה בסדר עם זה, וישן עם זה בסדר בלילה, אז זה לא בסדר.
תגיד, מה הקרב הכי גדול שלך? שאתה זוכר?
הקרב הכי קשה שהיה לי זה הקרב הכי ראשון שלי. עליתי לשם באובר טריינינג של הלייף. הייתי כבר מת בסוף הראונד הראשון. הייתי דומיננטי, אבל התחמצנתי כל כך מהר. התגובה שלי הייתה כל כך איטית. ובראונד השני פתאום מצאתי את עצמי על הגב. ואין לי אוויר, אני רגע, אני עוד שנייה מתעלף מכל כך, מזה שאין לי אוויר, והוא שם לי מרפקים ושם לי עוד בוקסים ועוד בוקסים, ואני כזה בראש שלי, סבתא מסתכלת עליך. אז הוצאתי איזה טריק אחרון מהשרוול, תפסתי חניקת משולש וחנקתי אותו. זה לדעתי הקרב הכי קשה שלי, והייתה לי אליפות עולם, אתה יודע, עין אחת, ארבע קרבות ביום.
כן, וואי, זה...
זה, אתה יודע, זה להילחם עם עצמך, אתה עולה, מסתכלים עליך כחיית טרף, אתה יודע שאתה צריך את המלגה הזאת, אתה רוצה חיים הרבה יותר טובים.
אני תמיד שואל את עצמי, כשאתה רואה אותם על הרצפה, והשני מעליו ונותן לו מרפקים ואגרופים, ומפרק לו את הצורה, מה עובר לבן אדם בראש באותו רגע? קודם כל, האם זה כואב? כמה זה כואב? האם אתה מצליח בכלל לחשוב בהיגיון בתוך המצב הזה, מה לעשות, או כי אתה חוטף פה אגרוב ועוד אגרוב, כאילו...
אני אגיד לך משהו על עצמי, אתה יודע, פעם חשבתי שכולם חושבים כמוני, ספורטאים, אתה יודע, הייתי טסים ספורטאים, ואתה רואה ספורטאי שהוא אפילו יותר טוב ממך, הוא מגיע לתחרות והוא מתחרבן, סליחה לביטוי. והייתי אומר, איזה הגיוני, בן אדם מתאמן כל כך הרבה שנים, בן אדם הרבה יותר טוב ממני טכנית, מגיע לתחרות, ופשוט, אני יכול להגיד לכל בן אדם יש דיאלוג פנימי, לכולם. כשאתה מגיע לתחרות, מתחיל להיות לך דיאלוג שלילי בראש. מלא, למה הגעתי לפה, איזה ספורטאים, טה-טה-טה-טה, איזה מעמד, אני לא בנוי לזה. כאילו זה בשביל נועד בשביל לשמור עליך, זה איזשהו מנגנון אנושי.
תוך כדי שאתה מקבל מכות, זה גם עובר לך בראש?
וכשאני בתוך קרב, גם עם הקרב הכי מחורבן בעולם, אני אומר לעצמי, אתה הולך לנצח. שום את הפה שלך, אתה הולך לנצח.
לא משנה באיזה מצב אתה?
לא משנה איזה מצב רע. אף פעם לא היה לי, וואו, זהו, גמר אותי. זה מה שאני יכול להגיד על עצמי שחזק אצלי. שהדיאלוג הפנימי שלי תמיד מנצח.
תמיד גם עניין אותי עם המכה הראשונה שאתה חוטף מהיריב שלך, אם היא יכולה להבהיל אותך ולהגיד, בוא נה, אני לא חשבתי שהוא כזה חזק, בוא נה, לא חשבתי.
תשמע, זה קורה, עליתי מול ספורטאים הרבה יותר טובים ממני וניצחתי.
כן.
אבל זה כי התאבדתי, זה כי התעקשתי ואמרתי, אוקיי, הוא חזק. אבל אתה לא יכול לחזור עם ידיים רכות. אתה רוצה שהחיים שלך יהיו טובים? נצח. ביי. כאילו.
מה, לא שמעתי הרבה ספורטאים שאומרים, אני השלמתי עם המוות לפני שאני עולה לקרב.
יש הרבה ספורטאים, אבל זה מה שעוזר לי להירגע, אתה יודע.
כן,
כן. כי אתה אומר,
זה הכי גרוע, כאילו.
זה הכי גרוע. מה יש לך עוד לאבד, כאילו? אני גם אומר לעצמי, אני בחור מאוד רציונלי, אני בחור שתמיד חושב, אני באמת בחור שחושב על הרבה מאוד דברים, אני משתדל תמיד לנהל, אבל אני אומר לעצמי, מה יש לך להפסיד בעולם הזה שאתה לא תפסיד? אתה צעיר? יש לך שנים מאוד ספציפיות בשביל להתאבד על זה, אחר כך יהיה לך פחות זמן, מה יש לך כבר להפסיד? בריאות, הבריאות שאתה הולך להפסיד. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי, מה, אתה עושה ספורט כזה, לא אכפת לך. אתה יודע, בן אדם יכול לאשם מולי סיגריה ולהגיד לי, מה, אתה לא מפחד שיקרו לך משהו? אחי, אתה לא מפחד לקבל סרטן? כאילו, מה, אתה מטיף לי על בריאות?
נכון.
אתה תעבוד בתור הייטקיסט, יהיה לך פריצות דיסק, יהיה לך בעיות בעיניים. אתה תעבוד בתור נהג, יהיה לך בעיות גב. אתה תעבוד עם מטופלים כל יום, יהיה לך, אתה יודע, יכול להיות לך בעיות נפשיות. כל דבר בא על חשבון משהו. אתה מבין? אז אם כבר לעשות משהו, אז אני מודע להשלכות. בעיות
נפשיות זה... אותם כבר גמור מה...
לגמרי, אתה מבין? הכל בא על חשבון משהו, אז אני, אתה יודע, אני נהנה ממה שאני עושה, אני מבין שבכל עבודה יש עבודה שחורה.
מדהים. תקשיב.
טוב, מה, אני נאחל לו, קודם כל נאחל לו.
קודם כל בהצלחה. בקרב הקרוב, תעשה 6-0. בלי נדר. המון המון תודה לך, והמון תודה לסבתא.
תודה רבה.
סבתא ש...
איך קראו לה?
עשתה אותך.
סביל.
סביל.
סביל ותריאל.
כן.
ממש תודה.
מדהים.
תודה רבה לכם שהזמנתם אותי.
אישיות מדהימה, אני מאופנת, זה היה מדהים. תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
תקרוך לנו את זה, נימי.
הגענו לסיומו של עוד פרק של מאחורי הקרעים. אנחנו מקווים שנהנתם. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב לנו שתזכרו שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. אז אם אתם כרגע פצועים, תהיו סבלניים, קבלו את הדברים כמו שהם ותנסו להפיק את המיטב ממצבכם, כי בסופו של דבר פציעה היא הזדמנות. הזדמנות ללמוד משהו חדש על גופכם או הנפש שלכם, הזדמנות לשפר משהו או לרכוש יכולת חדשה, ובעיקר הזדמנות לחזור חזקים יותר וטובים יותר. אנחנו היינו יותם פרי ונמרוד מלר מפיזיופרו, ונשמח לפגוש אתכם בפרק הבא של מאחורי הקלעים.